שלום למאזינים. בדרך כלל הננו חולפים על פלאי הבריאה מבלי לשים לב לגדולתם ולעוצמתם. הננו רגילים לראות את השמש זורחת ושוקעת, את הגשם היורד בחורף והחום שמתגבר בקיץ, ואיננו מתפעמים מהחוכמה, העוצמה והתאום הנפלא שמתגלה בהם. אבל לפעמים הננו נפגשים עם נופים מיוחדים ומרשימים, כמו ימים או נהרות גדולים, הרים גבוהים, גבעות מיוחדות או מדבר גדול, ואז הננו מתרגשים ומתפעמים, ובאותה עת נפתח ליבנו להתבונן בפלאי הטבע ולברך ולהלל את הבורא. ולשם כך תקנו חכמים ברכה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. התנאי העיקרי לברכה זו שאכן הנופים יהיו מרשימים ומעוררי התפעלות. ים הוא תמיד מרשים, ולכן על כל ים מברכים את ברכת עושה מעשה בראשית, וגם על ימה מברכים, ובלבד שיש במים רבים בכל ימות השנה ואינה מעשה אדם. למשל, על ראיית ים התיכון, ים כנרת, מברכים עושה מעשה בראשית, אבל על ימה שנוצרה על ידי הקמת סכר, אפילו אם תהיה גדולה מאוד, אין לברך, משום שאינה מעשה בראשית. וכן לגבי נהר, רק על נהר שאפיקו נשאר כפי שהיה מעת בריאת העולם מברכים, אבל אם על ידי פעולות אנושיות שונה אפיקו, אין ניכר בו כל כך כוח הבריאה, ולכן אין מברכים עליו. ועוד תנאי ישנו לגבי נהרות, שרק על נהרות גדולים מברכים, דהיינו גדולים לפחות כמו נהרות הפרת והחידקל שהתורה קראה להם גדולים. וקל וחומר שעל נהרות יותר גדולים, כדוגמת הנילוס, הוולגה, הריין, המזונס והמסיסיפי, מברכים ברכת עושה מעשה בראשית. אבל על נהר הירקון ודומיו ברור שאין מברכים, כי אינו גדול ומרשים כל כך. וכן לגבי הרים וגבעות ומדבריות, רק על הר גדול במיוחד מברכים, אבל על הרים רגילים כדוגמת הרי יהודה, שומרון והכרמל אין לברך, ועל הר חרמון שהוא גבוה ומרשים יש לברך. וכן יש לברך על ראיית האלפים, הפירינאים ושאר הרים גדולים ומפורסמים בעולם. כך גם לגבי מדבר, רק על מדבר גדול במיוחד כמדבר סהרה מברכים, אבל על מדבר קטן כמדבר יהודה אין מברכים, וכשיש ספק עדיף לומר את הברכה ללא שם ומלכות. ולגבי גבעות, המדד הקובע לעניין הברכה אינו תלוי בגודלם אלא בצורתם, שאם נבראו בצורה מרשימה במיוחד, כגון שיש להם צוקים תלולים ומחודדים, מברכים על ראייתם. למשל, על ראיית צוקים מרשימים במדבר יהודה יש לברך, וכן מברכים על ראיית גמלה או מצדה או הסרטבה שיש להם מראה מיוחד ומרשים, אבל על הר או גבעה רגילים כמובן שאין מברכים. למדנו בפעם הקודמת שעל ראיית גבעות מיוחדות, הרים, ימים ונהרות גדולים, המעוררים התפעלות והתרגשות, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. אלא ברור שאדם הרואה בכל יום אותו ההר, אפילו אם יהיה ההר הגבוה בעולם, ההרגל יגרום לו שלא יתרגש ויתפעל ממראהו, ואין נכון שיברך על כך. ולכן קבעו חכמים שיש לברך על כל הנופים המיוחדים הללו בתנאי שבמשך 30 יום האחרונים לא ראינו אותם. לדוגמה, מי שגר ליד החרמון אינו יכול לברך בכל יום ברכת עושה מעשה בראשית, אלא רק אם יעברו עליו 30 יום בלא שראה אותו, אזי כשיראהו שוב יוכל לברך. ועוד צריך לדעת שעל ראיית כל הר והר צריך לברך ברכה בפני עצמה, ולכן גם מי שגר ליד הר החרמון, אם יטוס לחוץ לארץ ויראה את האלפים, יברך עושה מעשה בראשית, משום שראיית האלפים בשבילו היא דבר חדש, ורק אם רואים כמה הרים גבוהים ביחד, בברכה אחת מברכים על כולם. אבל אדם שרואה במשך היום כמה הרים גדולים בזה אחר זה, יברך על כל אחד ואחד עושה מעשה בראשית. וכן הדין לגבי ראיית נהרות גדולים, שמי שגר ליד נהר גדול לא יברך על ראייתו, מפני שיתרגל למראהו, אבל אם מסב יראה נהר אחר, יברך עליו. ואפילו אם יראה אדם ביום אחד כמה נהרות גדולים, מאחר שכל נהר מיוחד לעצמו, על כל אחד ואחד יברך מחדש את ברכת עושה מעשה בראשית. וכן אדם שגר ליד הכנרת אינו מברך על ראייתה ברכת עושה מעשה בראשית, ורק אם נסע ממקומו ועברו 30 יום שלא ראה את הכנרת, אזי כשיחזור ויראה אותה, יברך את ברכת עושה מעשה בראשית. אבל אם זה שגר ליד הכנרת יישא ויראה ים אחר, יברך עליו עושה מעשה בראשית, כי את הים האחר לא ראה במשך 30 יום, וכן הדין בראיית גבעות. ולפי זה, אדם שנוסע לטייל בארץ, למקומות שלא ביקר בהם במשך 30 יום, יכול לברך במשך יום אחד כמה פעמים את ברכת עושה מעשה בראשית. למשל, אם ניסה לצפון, כשיראה את הכנרת יברך פעם אחת, ואחר כך כשיעפיל לגמלה יברך פעם שנייה, ולאחר מכן כשיתקרב החרמון יברך פעם שלישית. וכן אדם שיסע למדבר יהודה ויראה כמה ערים בעלי מצוקים מרהיבים, על כל מראה ומראה יברך עושה מעשה בראשית. כבר למדנו שבאופן כללי על ראיית דברים מרשימים בטבע מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית, וכן מברכים על ראיית נהרות גדולים או ימים רגילים. למשל, אדם שבמשך 30 יום לא ראה את ים הכנרת, בשעה שיראה אותו יברך עושה מעשה בראשית. אולם כל זה אמור לגבי ימים או ימות רגילים, אבל על ראיית הים הגדול נתקנה ברכה מיוחדת, כפי שמובא במשנה מסכת ברכות דף נ"ד עמוד א', רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. אלא שיש לברר על איזה ים חלה הגדרה הים הגדול. ברור שהאוקיינוסים הענקיים נקראים ים גדול, אלא שהספק הוא לגבי הים התיכון. לדעת בעל השולחן ערוך, הים הגדול הוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. כלומר, על הים התיכון יש לברך את ברכת שעשה את הים הגדול. ייתכן שקוראים לו הים הגדול למרות שאינו גדול כמו האוקיינוסים, משום שסמיכותו לארץ ישראל מקנה לו חשיבות וגדולה. אולם לדעת בעל המגן אברהם, הים הגדול הוא דווקא האוקיינוס, שהוא הגדול מכל הימים, ולכן נתקנה לו ברכה מיוחדת. אבל על הים התיכון יש לברך את הברכה של הימים הרגילים, היינו עושה מעשה בראשית. ואם כן למעשה, אדם שמפליג או טס לאמריקה, בשעה שיראה את האוקיינוס האטלנטי, יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. וכן אם מפליג לכיוון האוקיינוס ההודי או השקט, על כל אחד מהאוקיינוסים יברך ברכת שעשה את הים הגדול. אולם בשעה שרואים את הים התיכון, מאחר שיש ספק אם ברכת הים הגדול נתקנה עליו, יברך את הברכה הכללית שנתקנה לכל הימים, שהיא ברכת ראשית. לפעמים אדם נפגש עם תופעות טבע מרעישות, כדוגמת רעידת אדמה או סופת טורנדו, והוא כולו מתמלא חיל ורעדה. השאלה שמעניינת אותנו כאנשים השואפים להתקדם, להתעלות ולהתפתח, מה המשמעות של התופעות האלו לגבינו, או במילים אחרות, כיצד אנחנו צריכים להתייחס אליהם. כאן באו חכמים וקבעו שבעת שאנו נפגשים עם תופעות טבע מרעישות, עלינו לברך אחת משתי ברכות. או ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית, או ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם. ועל ידי הברכה שיברך יזכור מיד את בורא העולם שכוחו וגבורתו בכל העולם, וכך אותו אירוע מרעיש ישמש בסיס לחיזוק האמונה. והטעם לכך שקבעו חכמים שאפשר לברך אחת משתי הברכות, משום שבתופעות המרעישות הללו אפשר להתבונן בשני פנים. האחד, בבריאה המופלאה שכוללת בתוכה כל מיני אירועים מופלאים שבהתלכדותם יחד יוצרים את כלל חוקי הטבע, ולהיבט זה מתאימה הברכה עושה מעשה בראשית. והפן השני, שבאירועים הללו שהם מרעישים ומפחידים, ודרכם ניתן לראות את כוחו וגבורתו של הבורא, ולהיבט זה מתאימה הברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם. על חמש תופעות מופלאות ומרעישות יש לברך את אחת משתי הברכות הנזכרות. האחת, על ראיית כוכב שביט שטס בשמיים. השנייה, על רעידת אדמה.
השלישית, על ברקים. הרביעית, על רעמים. והתופעה החמישית, היא רוחות שערות במיוחד כסופת הריקן או תורנד. ואם נשבה רוח חזקה מאוד, אבל עדיין אין זו סופה זועפת, יברך עליה ברכת עושה מעשה בראשית, משום שרק על תקופות ועפות במיוחד ניתן לברך גם את הברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם. לעתים אדם נתקל בדרכו במקום שעובדים בעבודה זרה. אדם מאמין מתרגש מזדעזע מכך, ששאלה גדולה מתעוררת אצלו. איך הקדוש ברוך הוא רואה אנשים חוטאים ועובדים עצים ואבנים בשקט. אבל מיד לאחר מכן עליו להתיישב בדעתו ולהבין שהקדוש ברוך הוא מעמיד את העולם בסבלנות, ונותן לבני אדם להגיע בעצמם אל האמת ללא התערבות ניסית. ורק עם זמן ממושך שאם אנשים וחוטאים, אזי בדרך טבעית הוא מבטל את העבודה הזרה. וכדי לקבוע בליבנו את הידיעה הזו, קבעו חכמים שכל הרואה עבודה זרה יברך: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ערך עתיים לעוברי רצונו. ומברכים דווקא כשרואים את העבודה הזרה ממש, היינו את הפסל או המזבח. אבל אם רואים את הבניין שבו העבודה זרה, אין לברך. ואם ראה שוב אותה עבודה זרה בתוך 30 יום לראייה הראשונה, לא יברך שנית. ואם עברו 30 יום, יברך שוב. ואם ראה עבודה זרה אחרת, אפילו בתוך 30 יום לראייה הקודמת, יברך שוב. לפני שעל עבודה זרה זו עדיין לא ברך. וכיום, כתב הרמ"א, נוהגים שלא לברך ברכה זו. ויתכן שהפעם לכך הוא שכל הברכות הללו נתקנו על דברים שאין רגילים לראותם בכל יום, ובראייתם יש חידוש. ומאחר שהיהודים התגוררו בין הגויים והיו רואים תדיר את בתי העבודה הזרה שלהם, לא נהגו לברך. ויתר על כן, אפילו אדם שבאופן אישי לא ראה אותה עבודה זרה במשך יותר מ-30 יום, גם הוא לא היה מברך על ראייתה. שהועיל ולרוב הציבור אין בראייה זה כל חידוש, אין נכון לברך עליה. ואדם שרואה מקום שבעבר עבדו בעבודה זרה, ולאחר מכן נקרא אותה עבודה זרה מן המקום ההוא, יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעקר עבודה זרה מארצנו. ואחר כך יוסיף ויאמר, כשם שעקרת אותה מהמקום הזה, כן תעקור אותה מכל המקומות, והשב עובדיהם לעובדיך. וכך יברך על כל מקום ומקום שהייתה בו עבודה זרה והתבטלה. ומסתבר שעל כל מקום ומקום יברך פעם אחת בכל ימי חייו, משום שלאחר שראה פעם אחת, אין בריאה מחודשת, שום דבר חדש. ואפילו אם הייתה לאחר 30 יום, אין זה חידוש מספיק שמחייב לברך. בברכה זו, אנו קובעים בליבנו את הידיעה שהשם עמיד את עולמו. ואף אם נראה שאותה עבודה זרה התבטלה מעצמה, כגון שעובדיה התייאשו ממנה, או שאויביהם גברו עליהם, צריך לדעת שהכל מסודר ומנהג על ידי הקדוש ברוך הוא. שאומנם ריבונו של עולם מעריך עתו ולא העניש מיד את החוטאים שעבדו עבודה זרה, אולם בסופו של דבר לא ייתכן שעבודה זרה תישאר על כמה, והשם יתברך מטהר את עולמו ועוקרה ממקומה. עוד חשוב לציין בעניין זה שבכלל האיסור להתרחק מעבודה זרה נכלל גם האיסור לבקר בכנסיות וקתדרלות כדי לחזות שם ביצירות האומנית, שנאמר: אל תפנו אל האלילים, ולמדו חז"ל שאסור להסתכל בציורים הקשורים לעבודה זרה.